שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט חושבים טוב. אני יהודית כץ ושמחה להיות איתכם גם בפרק הזה, בעוד פודקאסט על פסיכולוגיה ותחומים שכנים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו טוב יותר. והיום אני כאן בפרק מאוד מאוד מרגש, שחיכיתי לו הרבה זמן ולא ידעתי אם הוא יקרה או לא יקרה, ואז הוא כן היה אמור לקרות, ואז הוא לא היה אמור לקרות, ואז הוא כן היה אמור לקרות, שזה החלק הטוב שהיינו עכשיו באמת קורה. אני יושבת כאן היום עם אשכול נבו. שלום.
שלום, שלום.
מה קורה?
טוב פה, בזית, מול הרי ירושלים.
איזה כיף. אני חייבת להגיד לך שאתה סופר האהוב עליי. נראה לי שצריך להגיד את זה פעם אחת מוקלט גם, למרות שכבר נראה לי שאמרתי לך את זה איזה 10 פעמים מאז שדיברנו.
איזה תענוג.
באמת, אני ממש ממש אוהבת את הספרים שלך, אני נשאבת לתוכם בעיקר, נראה לי, זה הניתוח הרציונלי על הרגש, אבל בגלל האותנטיות, שאני ממש מאמינה לך כשאני קוראת את זה. אני מרגישה שזה סיפור אמיתי מהחיים. אתה באיזשהו אופן אולי גם מדבר את עצמך או חלק ממך. זה תמיד מין דילמה כזאת כשקוראים ספר שלא יודעים כמה מזה זה אמיתי, אבל זה באמת מרגיש כמו חוויה נורא נורא אנושית, הקריאה של הספרים הזה. אז ממש תודה לך, קודם
תודה,
כל.
תודה שאת אומרת את זה. זה גם מילים שבאות בזמן, כי אני במין צומת כזאת עכשיו של... צומת כזה, יש כן, לומר, כן. של התלבטות וככה תהיות לגבי מה הספר הבא, מתוך כמה אופציות, אז תמיד טוב להיזכר שיש בתוך כל ה... זאת, בסוף התהליך הזה של ההתלבטות והשכתובים וכל המאמץ הזה, יש גם איזה קורא שבדיוק מבין את מה שאתה מנסה לעשות.
כן. אז יופי. אז כתבת המון המון ספרים, אני אזרוק ככה קצת שמות כדי להזכיר אולי למי שלא זוכר את כל הספרים. אז יש לך את 4 בתים וגעגוע, ומשאלה אחת ימינה, והמקווה האחרון בסיביר, ו3 קומות, והרעיון האחרון, ונוילנד, ויש עוד אחד שפספסתי, הראשון.
צימר בגבעתיים.
צימר בגבעתיים, ואמרתי את כולם?
כן, והרעיון האחרון, כן, היה רעיון האחרון?
כן, היה
רעיון
האחרון. ויש עוד שמתבשלים בדרך, אני מבינה. קודם כל זה מטורף. אפילו הבאתי לכאן את כל הספרים, ורציתי לשאול אותך, איך אתה מרגיש כשאתה מסתכל על זה? על הרמה המכובדת הזאת?
קודם כל, יש לי גם מין הרמה, עשיתי עכשיו, בדיוק סידרתי אותה בבית, בחדר העבודה, בדיוק את הרמה שיש לך.
כן.
פחות או יותר באותו סדר אקראי. וזה גם באמת כדי להזכיר לעצמי בתוך התהליך את העובדה שיש גם סוף לתהליך הזה, ובסוף יש ספר. אז אני חושב שכשהתחלתי לכתוב, לא חשבתי שזה יגיע לזה. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה לכתוב, ובאיזשהו שלב גם ידעתי שאני רוצה לסיים ספר, אבל לא חשבתי שזה יגיע לכדי 20 שנה של כתיבה, ויש אפילו רעיונות מביכים כאלה שהיום, יש בעיה היום כשאתה מתראיין, אז הכל נשמר. אז יש רעיונות מביכים, נגיד אחרי משלחת ימינה, יש איזה רעיון שהתראיינתי ואמרתי, טוב, זה כנראה הספר האחרון שלי, אני חושב שזהו, אמרתי את מה שהיה לי להגיד, ולא בטוח שאני אמשיך. וכל פעם מחדש מתעורר איזה רעב כזה, כמיהה או יצר, לספר סיפור. וכל פעם מחדש אני שוכח את זה שכבר היו ספרים קודם, אתה נמצא ממש בתוך העניין עצמו.
וואו.
אז כן, יש סיפוק.
והיום אנחנו הולכים לדבר הרבה על תהליך היצירה, כי אני חושבת שהוא נוגע לחיים של הרבה אנשים, לא כולם סופרים, אבל כל אחד רוצה או מנסה ליצור משהו, בין אם זה באופן עצמאי ובין אם זה בעבודה, וזה תהליך שהוא כולל בתוכו כל כך הרבה מפגשים עם עצמנו ועם התפיסות שלנו ועם ההרגלים שלנו ועם הציפיות מבחוץ והביקורות, ויש שם המון 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 דברים מעניינים לדבר עליהם בהתפתחות האישית שלנו. אז חשבתי ממש לעבור איתך כזה בתחנות, החל אתה יודע, מהרעיון ועד הדרך לביצוע וכל המחסומים בדרך, ועד זה שבסוף יש ספר שאתה יכול להסתכל עליו במדף או להתראיין עליו, והוא מוצר שהוא כבר, הוא מחוץ עליך, הוא קיים בפני עצמו.
בשמחה, אני חושב שאמרת משהו מאוד מדויק, שתהליך יצירתי או להיות עדיין יצירתי, זה לא נחלת הסופר בלבד, ולא נחלת האומן בלבד. אני חושב שיש בכל אדם את היוצר, והיצירה הזאת יכולה להתבטא ביוזמה במקום העבודה, ויכולה להתבטא בלעשות משהו יצירתי לאירוע של המשפחה. אני גם רואה, אצל הבנות שלי, אני רואה את זה שהיצירתיות נמצאת, היא נמצאת שם. זאת אומרת, זה לא, יכול להיות שמשהו, איזה אבק מתחיל לחסות אותה, כשאנחנו נהיים מבוגרים, אבל בכל ילד יש את היוצר, את המבט הרענן על הדברים. אז אני אלך איתך לתוך המסע של הספר, אבל אני באמת מאמין, גם בגלל שאני מורה, שזה לא נחלט רק מי שמסיים ספר. זה פשוט משהו או כלי שכל אחד יכול להשתמש בו, כדי להעשיר את חייו.
כן. גם כלי שהוא מאוד מפחיד, כי זה ממש לשים את עצמך out there, עם הדברים הכי הכי פנימיים ואישיים, והרעיונות שלך, ולעמוד שם מול האנשים ולהגיד, אני חשבתי שהרעיון הזה יהיה טוב, זה דבר אמיץ לעשות. נכון? הרבה אנשים אפילו לא מגיעים לשלב של לרצות ליצור משהו, כי הם חושבים שזה לא יהיה טוב וזה ייקשל ולא יאהבו את זה, והם לא יכולים ולא...
מתמודדים עם הרבה שדים והרבה מחסומים והרבה עקבות בתהליך היצירה. ואני רואה את זה אצל עצמי, עדיין, גם אחרי 9 ספרים, כל ספר יש לו את ההתמודדות שהוא מביא איתה. את הדבר הזה שצריך לנצח באיזשהו אופן כדי באמת לכתוב את הספר, ואני רואה את זה גם אצל תלמידים שלי. ממש בדרך לכאן, שוחחתי עם חבר של חבר, איש מבוגר שככה חושב אולי לכתוב עכשיו, דיברנו על אפשרויות, והוא אמר לי, לפני שאנחנו מדברים על איזה סדנה תתאים לי, אנחנו צריכים רגע לדבר על מה, על המחסומים שלי. זאת אומרת, על מה עוצר אותי בכלל. ואמרתי לו, בסדר, אז בוא נקבע שיחה, בוא נדבר את זה, את מה מפחיד אותך. ויש הרבה התמודדויות בדרך הזאת.
כן, אתה יודע שמהרגע שהחלטתי לכתוב ספר, ועד הרגע שהתחלתי לכתוב אותו, עברו 2 בערך.
ומה היה...
מלא זמן.
מה היו המחסומים?
שמלא זמן שבו בתמימות אמרתי לעצמי, כן, אין לי זמן, אני עסוקה, בקיץ, בחורף, בפה, בשם. ולקח לי המון המון זמן להבין שזה פשוט פחד.
שפחד שזה לא יהיה מספיק טוב.
פחד שאני לא באמת יודעת כלום, שאין לי מה לחדש, שמה זה יהיה שונה מכתבות שאני כותבת, שמי אמר שאני מסוגלת לפרק כזה, מיליון פחדים, לא אין אחד, יש הרבה. פחד מהכותרת הזאת של כתבתי ספר, זאת גם כותרת מחייבת כזאת. וזה היה 2 שהצלחתי לעבוד על עצמי, שאין לי זמן, כשתוך כדי הקמתי פודקאסט, עשיתי דברים, נהייתי אימא, עברתי דירות, מלא דברים קרו, אבל לכתוב מילה אחת בספר לא היה לי זמן. ומעניין אותי מה, אם יש לך מחסום שאתה אומר, זה המחסום שלי, או משהו שאתה רואה כמוטיב חוזר בעבודה שלך מול היצירה.
כל גיל וכל נקודה מביאה איתה את המחסום שלו. אז קודם כל, נגיד אם נלך אחורה בזמן, אז בכלל יש את המקום הזה של להשמיע את עצמך. במקור, אני בכלל ביישן. זאת אומרת, במקור אני בן אדם שתוק, הייתי. הרבה יותר מקשיב מאשר מתבטא. הרבה פעמים, במיוחד בקבוצות, הייתי מוצא את עצמי חושב מחשבות ולא מצליח למצוא את הרגע הנכון להברר אותן. זאת אומרת, בכלל, נגיד, הצומת שעמדתי בו בגיל 29, היה הצומת של האם ללכת להמשיך בלימודי הפסיכולוגיה או לסיים את הספר הראשון שלי. אז קודם הייתה שם את ההחלטה הזאת שאומרת, אני הקשבתי הרבה ואני עכשיו רוצה לדבר. יש לי מה להגיד. זה כשלעצמו היה רדיקלי מבחינת מה מקום שבאתי ממנו. נגיד, מגיל 20 ומאחרי צבא כזה, ועד הגיל שהלכתי בו לסדנת הכתיבה, שזה הגיל 27, שהלכתי את כל החברים שלי ללמוד אומנות. זאת אומרת, חבר אחד לניסן נתיב, חבר אחר לרימון, לימודי קולנוע, את כולם עודדתי ודחפתי ככה במלוא ה... אבל לי לא היה אומץ לעשות את זה. אז אני חושב שקודם כל, באמת הייתה התמודדות עם האומץ להגיד, יש לי מה להשמיע. ואחר כך באה התמודדות במעבר מהספר הראשון, מצימר גבעתיים לארבעה בתים וגעגוע, יש מעבר מסיפורים קצרים לרומן, ההתמודדות עם ההיקף. זאת אומרת, האם אני יכול להחזיק? זו חוויה, אגב, שהיא יכולה להיות גם בתחומי חיים אחרים. אם אתה עושה הרבה ג'אגלינג, יש את הפחד שהכדורים פשוט ייפלו. יש את הג'אגלר הזה שעומד בצומת של... יש בצומת בתל אביב, בשם הבואכה הנמל, בואכה הדרך של הים. נכון, זה תמיד הוא שם. תמיד אני מסתכל עליו ומפחד בשבילו שהכדורים ייפלו. אז יש את הפחד הזה שאתה לא תצליח להחזיק במהלך הכתיבה של 4 בתים וגעגוע, לא מעט, כולל גם רגע שממש הפסקתי לכתוב, כי נתקפתי ממש בחרדה ובמחסום כתיבה, אני לא אצליח להחזיק את זה. אין סיכוי שאני אצליח... להחזיק כל כך הרבה דמויות, וכל כך הרבה קווי עלילה, וממש הרגשתי שאולי עדיף, אגב, אנחנו פה בבית זית, וזה ממש קרוב, זה בקסטל 4 בתים וגעגוע. כן. זה ממש מרחק הליכה דרך השדות. אז היה גם איזה רגע שאמרתי, טוב, אני אפרק את כל הספר הזה לסיפורים קצרים, זה גדול עליי, זה גדול עליי. אז יש גם את זה, את הגדול עליי ברמה של לא רק מה יגידו, אלא המעשה האומנותי עצמו, להגיד, כן, אני הולך פה, ואני הולך על משהו שהוא שאפתני, ו... יש גם את החשש של הביקורת. אחרי הפעם הראשונה שאתה חוטף ביקורת לא נעימה על ספר שלך, יש שם התמודדות. מאחל לך שכל הביקורות על הספר שלך יהיו נפלאות, ושכולם יגידו כמה הוא נהדר, אבל צריך לקחת בחשבון שלפעמים יש ביקורות לא נעימות.
הרבה פעמים.
שלא תמיד גם הן מגיעות ממקום שהוא מקום ענייני. זה יכול להיות להגיע ממקום של תחרות, של קנאה. לא תמיד אתה מבין את זה כשאתה קורא. אתה פשוט רואה משהו מאוד לא נעים שנכתב על הספר שלך, וזה גם התמודדות שאני זוכר את השבת שאחרי הביקורת הנבזית הראשונה שהייתה על ספר שלי.
על אחד הראשונים?
על משלחת ימינה זה היה. היא עדיין נמצאת ברשת, ואני מפנה לפעמים תלמידים שלי שהולכים להוציא ספר, אני אומר להם, קראו את הביקורת, וכאילו, תראו, אחרי שתקראו את זה, אתם תגידו, הכל קטן עליכם, זאת אומרת, זה, כן, זאת אומרת, זה באמת.
מה פגע בך שם?
זה היה מאוד, כן, מאוד שלל את ה... אגב, דיברת ככה על אותנטיות בהתחלה, אני חושב שהכי פוגע, בכלל בחיים, אני חושב שמאוד פוגע כשחושדים באותנטיות שלך. זאת אומרת, שאתה מביא משהו אל העולם, שבא באמת מהמקום הכי פגיע שלך, ומשלחת ימינה זה ספר שנכתב על חברות, שזה נושא שהוא חשוב לי מאוד בחיים, ועל חברות בין גברים, שזה משהו שהוא בליבה של הקיום שלי. זאת אומרת, זה ממש משהו שהוא מקור עושר בחיים שלי. וכתבתי אותו מתוך תחושה שאני נוגע בדבר שהוא הרבה שנים ככה רציתי לכתוב עליו. אז לקרוא שמישהו חושד בעד כמה זה אותנטי או... וככה, אז הנה, אני מדבר על זה הרבה שנים אחרי, ועדיין יש שם איזה כאב. אתה צריך ללמוד איך לראות את זה שזה רק בן אדם אחד, וזאת הדעה שלו, וזה לא באמת שולל את האותנטיות, כי אם אתה יודע שזה בא ממקום אמיתי, אם אתה היית שלם כשהוצאת את הספר, וזה לא פשוט להגיע למצב הזה שבו אתה שלם, באת מתוך כוונה, התכוונת, לספר הזה, אז בסופו של דבר הביקורות לא כל כך משנות. זה אני יכול להגיד היום.
כן.
ב-2020. ב-2007 נפגעתי, וזה תגובה פיזית כזאת שאתה מתקפל. אז כן, גם זה שד שצריך להתמודד איתו, ביקורות, ומה יגידו, באופן כללי, מה יגידו.
זה חץ בלב.
אבל באמת, בפרספקטיבה של השנים, זה לא כך משנה. זאת אומרת, החוויה הרגשית היא קשה, והיא גם, כאמור, גם פיזית, היא מקפלת אותך פנימה, אבל אני חושב שקודם כל, אני באמת בורחתי. זאת אומרת, בואו נשים דברים בפרופורציה, בורחתי. יש קהל של אנשים שקורא אותי בישראל, חוץ לישראל, אני באמת מקבל תגובות נפלאות על הספרים שלי, אז גם יש את העניין של בטל ב-60. וגם לפעמים גם אתה יכול אפילו להשתמש בזה כאיזה סוג של מנוע. זאת אומרת, אני זוכר נגיד, משלחת ימין, שזאת הייתה חוויית הבטולין שלי בעניין הזה, של ביקורות, זה מה שזוכר את עצמי, מסתובב בכל הארץ עם איזו תחושה של, אוקיי, היו את ה... לא ביקורות אחת, היו כמה ביקורות כאלה, אבל אני מרגיש שיש משהו בספר הזה שנועד להגיע לאנשים ונועד לעשות משהו בעולם, ועכשיו אני אגיע לכל מקום שיזמינו אותי, ואני אהיה בקשר ישיר עם הקוראים שלי, לא דרך המדיה, ואני אדבר את הספר, ואני אשמע מה יש להם להגיד עליו. והיה בזה משהו דווקא מניע למעשה.
כן.
אבל כן, זה בפירוש הייתה התמודדות. לחזור לדבר על המחסומים והפחדים, זה מאוד חשוב. אבל אני חייב להגיד שהקורונה עשתה לי דווקא, החזירה לי תשוקה, אני מזמן לא אהבתי את המקצוע שלי, כמו שאהבתי אותו בקורונה.
וואו. זאת
אומרת, ממש היה איזה... צללתי לתוך סיפורים, גם קצרים, גם עמוקים. כתבתי, שכתבתי, ביצר מאוד חזק לספר סיפור. הקורונה ממש ככה הרגשתי כמה טוב שאני יכול לעשות את זה, שיש לי את המקום הזה בחיים, שבתקופה שבה המציאות מגבילה אותי, אני לא חייב להיות מוגבל. זאת אומרת, אין סגר על הדמיון. אני יכול ללכת לאן שאני רוצה.
וואו.
אז דווקא תופסת את זה בתקופה שאני בשמחה מאוד גדולה ממה שאני עושה, אבל כן, בדרך היו המון, המון אתגרים וגם יהיו, ויש שם איזה, כן, יש שם את הדברים האלה.
אבל תגיד, היום כשאתה חושב על רעיון כלשהו, אפילו מתחיל לכתוב אותו, זה לא שם הקולות האלה של הביקורת? אתה לא חושב רגע מה זאת וזה יגידו?
אני ממש משתדל לא לתת להם להיכנס לתהליך.
ואתה מצליח?
כמעט. זה חוצה, זה כמו זבוב כזה שנכנס לחדר פתאום, ואתה מנסה לפתוח לו תוך חלון שהוא יצא. זה חוצה לפעמים, אבל אני ממש משתדל שזה לא יהיה בתהליך עצמו. התהליך עצמו של הכתיבה, של הבריאה של הסיפור, כל כך מסובך גם ככה, ותובעני וגם סוחף, שאני משתדל שזה לא יהיה שם.
כן.
לא רק העניין של הביקורות, אלא גם העניין של מה יגידו, במובן של אנשים שקרובים אליך, במובן של מי ייפגע, מי עלול למצוא את עצמו בתוך הספר, וזה לא יהיה לא נעים. כל המחשבות האלה, אני מנסה לעשות להם, יש לנו בטלפון את האפשרות לעשות לא עכשיו,
כן.
מוצא לך משהו ואתה יכול להגיד לא עכשיו, כן. או לא פסיק עכשיו. אז אני עושה לזה לא עכשיו. זה לא שזה לא קיים. תראי, במיטבו, כשאתה בתוך תהליך הכתיבה ואתה בתוך הסיפור, אתה כל כך בתוכו שהמחשבות האלה צריכות לצאת החוץ. יש את האתגרים של הכתיבה עצמה. אתה יכול להגיע לאזור בכתיבה שאתה לא מספיק מבין בו. ואז מתעורר בחשש, הוא דווקא חשש פרודוקטיבי. אתה פתאום מתקרב לאיזה אזור ואתה אומר, רגע, אבל אני לא באמת מבין בזה, ויכול לשבת קורא בעוד שנתיים ולמצוא לי טעות בספר, וזה דווקא חשש טוב, החשש מהתגובה של הקורא המומחה, הקורא השמי, זה שבודק אותך, הוא חשש טוב, כי הוא גורם לך להתחדד ולהגיד, אני לא אכתוב את זה בלי באמת לצלול לזה, אז אני אשב עם, נגיד, מה שעשיתי בחצי שנה האחרונה, אני אשב עם רופאים במחלקה פנימית, או אני אלך לערבה לגלות איזה גידולים חקלאים אפשר עוד לגדל בערבה, או אפילו אני אסע לארגנטינה כדי להיות במקום מאוד מאוד קטן וספציפי שאני כותב עליו, נגיד בנוילנד. זאת אומרת, יש גם את החששות האלה שהם דווקא טובים, זאת אומרת, גורמים לך להתחדד. יש גם עוד דבר, אנחנו בשיחת חששות נהייתה פה, אבל
כן.
יש את העניין של לחדש. זאת אומרת, אוקיי, אני הנה יושבת ל... יהודית, והיא קראה את הספרים שלי כבר, והיא קוראת מעמיקה, אז בטח היא כבר קלטה שיש כמה פאטרנים שחוזרים על עצמם. אני רוצה לחדש לה, אני רוצה לחדש לעצמי, אני רוצה לעשות משהו שעוד לא עשיתי. זה מתחיל מחשש, אבל זאת נהיית הרפתקה.
כן, אבל זאת גם מחשבה מאוד מלחיצה.
אבל היא גם כיפית.
כן.
כן, כי הנה אני, בוא נתנסה במשהו שלא עשיתי, בוא ניכנס לז'אנר שעוד לא הייתי בו, בוא נכתוב דמות שעוד לא ביקרתי בה.
ואיך אתה יודע שרעיון הוא טוב? נעזוב רגע את ארץ החששות וניכנס לאיך אתה חושב. בטח יש לך מיליון רעיונות.
קודם כל, הוא צריך טיפה, אני חושב, אנחנו עוזבים את ארץ החששות, ובעודנו עוזבים אותה, אנחנו חוזרים אליה, כי יש שם, אני חושב, משהו צריך להפחיד אותי קצת. אם אני מרגיש בטוח מדי, עכשיו, מה זה הפחד הזה? זה אומר שנגעת במשהו. נגעת במשהו אמיתי. קצת כמו... אורי גלר, נכון? היה לו מין יומרה כזאת שהוא יכול להגיד איפה הנפט. Mm-hmm. הוא היה נוסע עם כל מיני שואי עולם במסוקים ואומר להם, הנה, פה הנפט. אז זה קצת ככה, זה לדעת שיש איזה נקודת קידוח כזאת, ולהרגיש שעלית על משהו. על איזה, זה כמו עורק נגיד, גם במכרה יכול להיות. לא יודע אם יצא לך פעם להיות במכרה ממש, במכרה אמיתי, אז יצא לי להיות בבוליביה. אז מחפשים את העורק. בפוטוסי, כן, היית בפוטוסי?
כן, הייתי בפוטוסי.
אז נכון.
היה מאוד קשה עם הגובה.
קשוח מאוד שם, קשוח עלי קוקה, בלי עלי קוקה אי אפשר לשרוד את זה.
כן, ממש קשה.
אז עורקים, נכון, זה עורקים כאלה, ואתה צריך למצוא את העורק של הנחושת, או מה שזה לא יהיה. אז אתה מרגיש שנגעת במשהו. עכשיו, אם נלך לעולמות הפסיכולוגיה, שאני גם קצת בא מהם, לפחות בלימודים, אז לא תמיד אתה מבין למה. זאת אומרת, נגיד, אם ניקח את שלוש קומות, זה ספר שמהרגע שהתחלתי לכתוב אותו, הייתה לי תחושה מאוד חזקה שהוא מפחיד אותי, אבל בקטע טוב. זאת אומרת, הוא מפחיד אותי כי נגעתי שם במשהו מאוד מאוד מעניין. כתבתי אותו בתשוקה מאוד גדולה, מתוך ההרגשה שאני נוגע במשהו אמיתי, לא, אמיתי לא במובן הביוגרפי, אלא אמיתי כי יש פה משהו שלא מדברים עליו מספיק, ואני לא מדבר עליו מספיק עם עצמי. ורק אחרי שהוא יצא, אגב, ביקורות ספרות, אז לפעמים גם יש להם צד מעניין. אז רק אחרי שהוא יצא, חודשיים אחרי שהוא יצא, התפרסמה ביקורת של עמרי הרצוג, והכותרת שלה הייתה, שלוש קומות, ספר על הצדדים האפלים של ההורות. Mm-hmm. דברים שההורים לא מדברים עליהם. הסתכלתי, קראתי את הביקורת ואמרתי, וואלה, זה זה.
כן.
והייתי צריך לחלוטין להיות לא מודע לזה שעל זה אני כותב כדי לכתוב. אבל לאורך כל הכתיבה, כל הזמן הייתה לי תחושה שאני פה, אני הולך באזורים מסוכנים. אני נוגע פה במשהו שהוא מעניין. אז בתשובה לשאלתך, יש, זה ממש תחושה פיזית. זה בגוף. אני מרגיש בגוף, זה התרגשות כזאת שיש בה, זה קצת, היא קרובה לחשש, אבל יש בה גם איזו הרפתקה.
וואו.
זה ערבוב כזה.
ואתה מרגיש צורך לבדוק עם אנשים אחרים?
את הרעיון לא.
כלומר, אתה לא בא לחבר,
לא, אני לא מבקש אישור על הליבה, לא. הליבה היא שלי. אני גם לא, אפילו לא מראה טקסטים עד שלב מאוד מאוחר, כי אני לא רוצה שיתעסקו לי עם הליבה. אני חושב שזה לא נכון, אגב. זה נכון מאוד להתייעץ עם אנשים, ואני מתייעץ המון, השלבים יותר מתקדמים. וגם כשתלמידים שלי באים ואומרים, אני רוצה להתייעץ איתך לגבי רעיון, אני אומר להם, אולי זה לא רעיון כל כך טוב שתתייעצו. זאת אומרת, אם זה רעיון שלכם, אם אתם מרגישים שהוא אותנטי לכם ושמעניין אתכם, אז תתחילו לכתוב, ובואו ניפגש אחרי 20 עמודים, ואז אני אוכל להתבונן על הטקסט ולהגיד מה שיש להגיד.
כלומר, זאת אמונה מאוד גדולה ברעיון, שאתה אומר, אני עליתי פה על משהו רק בתוך הראש שלי, אולי אני משוגע, אולי זה רק בא לי לרגע, אולי זה ג'וק שיעבור, אבל אני הולך עם זה.
ואתה גם יכול לטעות.
כן.
זאת אומרת, אתה יכול למצוא את עצמך, כי בסופו של דבר אתה כותב בלי ווייז. כשאני מסתכל אחורה על 20 שנה של כתיבה, שני ספרים שגנזתי, או שני ספרים שהיו טעויות במובן הזה, אם אני מסתכל אחורה ואני כן עם עצמי עד הסוף, כמעט מההתחלה היה שם איזה קול שמגיע שוב מהגוף, שאמר לי, משהו פה לא נכון. זה, אגב, זה, אתה מרגיש את זה בעייפות. זאת אומרת, הגוף מעוטט לך על ידי העיפות, על ידי זה שאתה פתאום מנקר על הספר של עצמך. וזה לפעמים איתות שאתה צריך לעזוב את הפרויקט, לפעמים זה איתות שאתה צריך להניח לו, פשוט לתת לו לנוח איזו תקופה. אז אם אני מסתכל אחורה על הטעויות, על המקומות שהלכתי בהם לאיבוד, זה היה פשוט כאילו הקשבתי לכל הפנימי הזה.
וואו, לעזוב ספר? אחרי שהוא היה גמור?
כמעט גמור, כן.
ופשוט לא... אמרת, אני גונז את זה.
את יודעת למה? כי לא היה שם את הליבה של האמת, לא? זה היה טכני. מאחל לעצמי שאני לא, אף פעם לא אוציא ספר שלא תהיה בו איזה ליבה פועמת של שאלה שבאמת, באמת, בוערת בי לבדוק אותה. כי אני לפעמים קורא ספרים של אחרים, נגיד, ואני יכול להרגיש מתי הם נכתבו מתוך הדבר הזה, שיש בו איזה אלמנט של סיכון, ומתי זה טכני. לא רוצה, אני לא רוצה לכתוב דברים טכניים, גם במחיר של לגנוז ספרים, גם במחיר של לקחת, נגיד, שבין משאלה לנוילנד יש 4 שנים של הפסקה, אז בין השאר זה היה חיפוש של איך לכתוב משהו כזה, שבאמת בוער בי.
האינרציה הרבה פעמים מובילה אותנו לעבדתי על משהו כבר שנה שלמה. זה המון המון זמן, השקעתי בו את הנשמה שלי, גם אם זה לא היה הכי אותנטי, השקעת בזה הרבה, וזה קשה לשחרר את זה ולהגיד, טוב, זה לא זה. אתה יודע, לפעמים אנחנו מנסים להיאבק על זה, טוב, קצת לשפר את זה, קצת להראות את זה, קצת לשנות את זה, נעשה לזה פה, נעשה לזה משם, כן. בסוף זה יצא טוב. ואתה פשוט עשית משהו שקוראים לו בעולמות הפסיכולוגיה או העסקים, אני לא יודעת, עזיבה אסטרטגית. כלומר, אמרת, אני מבין שהדבר הזה הוא לא הולך להמריא, ולמרות שכבר השקעתי בו, אני עוזב.
תראי, יש פה שני דברים, אם אני חושב במונחים של כלים זה מילה שקצת קשה לי איתה, אבל במונחים של תובנות שאני יכול לחלוק עם אנשים, אז יש פה שני דברים שהם קרובים, הם קרובי משפחה אחד של השני. אחד זה גמישות, באמת להיות גמיש בתוך תהליך יצירה, להיות מוכן לנטוש דברים, להיות מוכן להסתכל מזווית אחרת על אותו סיפור. זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות. זאת אומרת, להתחיל לספר, נגיד, סיפור מזווית של אישה, ואז לשאול את עצמך באמצע הסיפור, מה הגבר חושב, איך הוא היה מספר את הסיפור הזה? או אפילו יותר רדיקלי, להתחיל לספר סיפור של, אנחנו פה קרובים לקסטל, אז להתחיל לספר סיפור מזווית של משפחה יהודית, ולחשוב מה הפועל הפלסטיני היה אומר את זה. להחליף זוויות, להחליף נושאים, לנטוש נטישות אסטרטגיות, עזיבות אסטרטגיות, למדתי מושג, ללכת לפרויקט שהוא לכאורה צידי, רק כי בא לך. אני חושב שהרבה, נגיד, דווקא בתחום העסקי, סטארט-אפיסטי, הייטקיסטי, הרבה פעמים אנשים מתחילים מתוך איזה סטייה מהנתיב המרכזי שלהם, לאיזה רעיון משני שהופך להיות הרעיון המרכזי. זאת אומרת, זה האומץ ללכת לפריפריה של עצמך, וללכת להיות גמיש עם זה, גם אם לכאורה זה לא משהו שאתה יודע לעשות, או לא משהו שעשית. ויש גם עוד דבר, שזה סובלנות לעמימות. זאת אומרת, להיות מוכן לתקופות שבהם אתה לא בדיוק יודע מה קורה. זה מאוד קשה לאנשים.
זה סופר קשה.
מאוד קשה, מאוד קשה, אבל אני חושב שזה חלק מתהליך יצירתי, זה להגיד, אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע, זה יתבהר לי. זה יבשיל. אני משחרר את זה. אני נותן לזה לנוח.
כן, כן.
לפעמים בתהליכי היצירה אתה צריך לקבל את זה שאם נגיד נלך רגע למושגים פסיכולוגיים, התת מודע שלך עכשיו עובד, לא המודע. משהו קורה? סבלנות זה בכלל דבר קשה, כי החיים מאוד מהירים, אנחנו כל הזמן מקבלים פידבקים מהירים על דברים שאנחנו עושים, ומגיבים מהר, והכל נהיה הרבה יותר קצר רוח בעידן שלנו, ולהיכנס לתוך תהליך שדורש ממך סבלנות, זה לא פשוט, זה לא דבר שהוא טבעי, זאת אומרת, מבחינתי, זה דבר שהייתי חייב לפתח, זה קצת כמו לפתח שריר, או לפתח איזה מין נשימה, ובשנים האחרונות חזרתי לכתוב הרבה טקסטים קצרים, בין השאר כי אני מרגיש בסטינג הנוכחי של החיים שלי, יחד עם הפרויקט של הבית ספר, של הכתיבה, ואני מרגיש שהטווח שבו אני יכול להתמסר הוא מעט קצר יותר. אז אני חוזר לתוך טקסטים קצרים. זאת אומרת, יש שם איזה סבלנות שנדרשת. גם הסיפור קצר צריך סבלנות.
כן.
גם אותו צריך לפעמים להניח בצד לשנה כדי להבין מה הסוף שלו. זאת אומרת, גם זה קורה.
כן. אני חושבת שאתה ממש מדבר את הדפוס חשיבה המתפתח. אתה מכיר את ההבחנה בין דפוס חשיבה מתפתח למקובע?
העירי את עיניי.
אז בגדול זה מונחים של פסיכולוגית מסטנפורד בשם קרול דואק, שבעצם אומרת שיש לנו שני סוגים של חשיבה. אחד זה דפוס חשיבה מקובע, שאומר, אני זה מי שאני, היכולות שלי זה מה שהיכולות שלי, האינטליגנציה שלי זה מה שהאינטליגנציה שלי, וכל מאמץ הוא מעיד על זה שאני לא יכולה. וכל כישלון הוא מעיד על זה שאין לי את הדבר הזה שצריך, וכל ביקורת אותו דבר. ואז יש את הדפוס חשיבה המתפתח שאומר, הלמידה היא התהליך. אם נכשלתי זה סימן שאני לומדת, אם אני מתאמצת זה סימן שאני מתפתחת. אפשר להשתנות כל החיים, אפשר למתוח, אבל האמונה הזאת שאפשר לשנות ולהתפתח. ואני שומעת מהתיאור שלך את היצירה שזה מאוד בגישה של התפתחות, של כן, זה לוקח זמן, אבל אני לומד, ואני סומך על עצמי שיש תהליך, כלומר, זה המון פוקוס על התהליך עצמו, ולא על מתי כבר יש תוצר.
כן, וגם ההתפתחות יכולה להיות גם רוחבית. זאת אומרת, היא יכולה להיות, נגיד, פתאום למצוא את עצמך בהשקה לתחומים אחרים. גיליתי בשנים האחרונות, מה זה גיליתי בשנים האחרונות? אני יודע את זה על עצמי, שמוזיקה זה דבר שיש לו מקום מאוד גדול בחיים שלי, תמיד היה. בעצם בכלל רציתי להיות מוזיקאי, אגב, שאיפות והתכוונות, כן, ניסיתי להיות מוזיקאי באמת בכל דרך אפשרית, וניגנתי על כל כלי, ולא הצלחתי, ולא הייתי מספיק מוכשר, אז נאלצתי להיות סופר. עכשיו, עדיין מוזיקה היא מרכיב משמעותי באושר שלי. בשנים האחרונות, מה שאני עושה זה כל הזמן להיות במגע עם זה. עכשיו, להיות במגע עם זה זה אומר לעשות פרויקטים עם מוזיקאים, ממש. כתיבה של ספר היא פעולה מאוד לבדית, אז למצוא את עצמך עושה משהו עם אנשים, וגם להשתמש במוזיקה ככלי שאת עובד איתו, כמו שככה, את אוהבת להיכנס לתוכנית שלך דרך אות הפתיחה,
כן.
אני אוהב להיכנס לכתיבה דרך מוזיקה. היום נכנסתי לכתיבה דרך שוברט,
כן.
למשל. כן. כי שוברט, ספציפית לסיפור שאני כתבתי או עבדתי עליו היום, זה בדיוק מה שאני צריך. זאת אומרת, זה מוביל אותי לשם. אז גם העניין הוא, לא הכל מתנהל רק בתוכך ובתוך תהליכי חשיבה מתפתחים או לא מתפתחים, יש גם את העניין של איך אני מדליק את עצמי בעזרת אנשים אחרים, בעזרת מקומות, בעזרת תנועה, זאת לזוז.
אז בוא נדבר באמת על השראה, כי
כן.
אני חושבת שהשראה היא מצד אחד מאוד חשובה, ויש סביבה גם הרבה מיסקונספציות.
דווקא בא לי להתחיל ממיסקונספציות. קודם כל, אני חושב שהרבה אנשים, זה משתק אותם, המחשבה שחייבים השראה בשביל ליצור. ואז הם מחכים למין השראה שהיא כמעט אמורה להיות שמימית, וזה גורם להם לא ליצור. אז אני חושב שהרבה פעמים התהליך הוא אחר. גם כשאנחנו עושים סדנת כתיבה, אנחנו לא מניחים שהתלמידים באים עם השראה מהבית, או לא סומכים על זה שהיום הם באו עם השראה. אנחנו מביאים להם גירויים שנועדו לעורר השראה. זה משהו שאתה יכול לקבל בחוץ, זה משהו שאתה יכול להפעיל את עצמך, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שצריך לחכות לו.
כן, זה מעגל, זה לא תהליך סדרתי, זה לא השראה מובילה למוטיבציה, מובילה לפעולה, אלא זה פעולה מובילה להשראה, מובילה למוטיבציה, מובילה להשראה, מובילה לפעולה, ואפשר להתחיל בכל שלב.
זה צריך לקרוא למוזות כדי שהם יבואו, הם לא באות לבד. אז אני ממש מאמין בזה, ואני גם לא מוכן להגיד לעצמי, נגיד בתקופת כתיבה, ועכשיו אני בתקופת כתיבה, אני לא אגיד לעצמי משפט כמו היום אין לי השראה. כן, יכול, אני, כן, היום, הבוקר קמתי במין מצב רוח כזה שהוא, נגיד, אני צריך לעבוד איתו בצורה מסוימת, נגיד, אפילו אם אני קם מרוגז, אז ללכת לאזור בסיפור שבו מישהו אמור להתרגז. ואת כן לנסות...
להשתמש ברגע שלך.
כן, כן, עכשיו גם זה גם עניין בסופו של דבר מאוד אישי. אני, ירושלים עושה לי את זה. היום אחרי המפגש פה בבית זית, אני לא חוזר ישר לגוש, לגוש דן. לא, אני הולך לפגוש חברים ירושלמי, גם לא ראיתי את ירושלים מאז, לא הייתי פה מאז מה שהתחילה הקורונה, ואני בגעגוע רציני, זאת אומרת, זה עיר שאני מרגיש בה בבית, ותמיד מרגיש שאני קצת חוזר הביתה, כשאני עושה את הפיתולים האלה של שער הגיא, אז ירושלים עושה לי את זה. והיא עושה לי, ולפעמים אני אשב ממש ויכתוב פה, לפעמים אני, נגיד היום, בתוכנית היום שלי, יש אזור שלם שמוקדש לשיטוט. ומתוך ידיעה שירושלים תמיד פותרת לי בעיות בסיפורים.
באמת?
כן.
מעניין.
כן, קצת כמו איזה מין סם אמת כזה, שנותנים לפעמים לנבדקים במשטרה. זאת אומרת, משהו אולי בזה שגדלתי פה קצת, ואולי גם בעיר עצמה, בזה שהיא תמיד, יש בה רבדים נסתרים וגלויים. ובמורכבות האנושית שלה, לא יודע, משהו פה מחזיר אותי לאמיתי שלי, אז ירושלים, ומוזיקה, ואנשים, שאנשים שהם השואה, אז אם אתה יודע שעושה לך השראה להיפגש עם בן אדם מסוים, אז דאג להיפגש איתו. אז בעיניי זה משהו שצריך לזמן אותו מאוד מאוד אקטיבית. מסעות, יש איזה מין דימוי כזה של סופר, שאני אתקל בו שוב ושוב, וזה בדרך כלל בא לידי ביטוי בשאלה, למה אתה כל כך שזוף? זאת אומרת, באמת, כמעט כל מי שרואה אותי, שואל אותי תמיד את השאלה הזאת, או אנשים שלא מכירים אותי, אני אומר, מה, אתה לא אמור להיות סופר כזה שיושב בה? בעיניי, סופר זה, 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 או לפחות בשבילי, זה להיות צייד סיפורים, זה להסתובב, זה להיות סקרן. כל פעם שאתה בעולם, להתבונן ולפגוש אנשים ולשאול אותם שאלות ו... זה המהות של אני לא מיושבי המרתף המלנכולים. אני חושב שמסע זה דרך נהדרת לחלק גדול מהספרים פה, על המדף לפחות שלושה מהם התחילו מזה שהייתי בכלל במסע. הרעיון, אותו רעיון ששאלת אותי עליו קודם, התחיל משיטוט בשכונה בצפת, משיטוט בעיר באנטיגווה, בגואטמלה, מנסיעה ברכבת...
מעניין. יש איזה ציטוט ששכחתי עכשיו לצערי של מי הוא, אבל הוא לא שלי, שאומר, אני כותב כשיש לי השראה, ואני דואג לזה שתהיה לי השראה בתשע וחצי בבוקר. ואני חושבת שזה קצת מתכתב עם הטעויות שיש לנו בנוגע למוזה ובנוגע להשראה. כלומר, יש משהו שגם אתה אומר לעצמך, אני פשוט יושב וכותב, ומה שיוצא יוצא. גם כשאתה מרגיש שאתה לא יכול עכשיו?
תראה, אני רואה את זה גם מול התלמידים שלי. אנחנו בעצם סדנאות הכתיבה, שהן קוראות סדנאות הבית, וזה פרויקט שיש בו הרבה מאוד משתתפים היום, אבל בשורש, את הסדנה אני מנחה עם אורית גידלי, שהיא משוררת, אנחנו מנחים ביחד. ובעצם הדבר העיקרי שהבאנו לתוך סדנאות הכתיבה לפני 19 שנה, כשהתחלנו, אמרנו, בעצם סדנת כתיבה, הסדנות שבהם אנחנו השתתפנו, אנשים ישבו ודנו בטקסטים באופן פסיבי. והדיון נמשך, הוא היה יכול להיות מעניין או פחות מעניין, אבל הוא היה במהותו פסיבי. ואנחנו אמרנו, רגע, אבל בעצם למה שהשיעור לא יהיה משהו שיש בו התרחשות, שהתרחשות שמגרה אנשים ליצירה? ומהשיעור הראשון שעשינו ביחד, ועד היום, החצי הראשון של המפגש מוקדש לגירוי, לתרגילים. והתרגילים יכולים להיות תרגילים שמתחילים בשיחה בכלל. ספר לבן אדם שיושב לידך על הסיפור הכי טוב שרץ במשפחה שלך, הסיפור הכי עסיסי. לך אחורה בזיכרונות שלך, ותעשה גוגל זיכרון כזה, ותמצא רגע שאתה לא גאה בו במיוחד, ותספר את זה למי שעכשיו צובדת אליו. זה יכול להיות גירוי שאנחנו מביאים מבחוץ, כאילו, נגיד, להביא מוזיקה, ולכתוב עם מוזיקה, כמו שאני כותב. זאת אומרת, אתה... יש תמיד בכל סדנה איזושהי התנגדות לזה. זאת אומרת, רגע, אבל אולי לא בא לי. אבל רגע, אבל מה זאת אומרת? לכתוב פה עם כולם, ואולי היום אני לא יכול. אנחנו אומרים לאנשים, קודם כל בסדר, אם אתם לא יכולים, אל תכתבו, פשוט תבהו. ובסופו של דבר, כשהסדנה מסתיימת, אז אנשים אומרים, בדיוק זה מה שהיה לנו טוב. באנו לפה והכריחו אותנו לכתוב. ומזה נולדו הרעיונות שלנו.
אתה גם מדבר על יצירת מצב רוח מסוים, אם זה דרך מוזיקה או דרך זיכרון או דרך סיפור. כלומר, יש כאן איזה רגש שאתה דואג להכניס אותו.
נכון.
עד כמה שאפשר לשלוט.
וגם, אני חושב, גם את בטח מרגישה את זה גם בעבודה שלך, יש גם עניין של סביבה שהיא לא שיפוטית.
כן.
זאת אומרת, אם אתה כתלמיד נכנס למרחב שאתה מרגיש בו שיפוטיות, בין אם מהמנחים ובין אם מהחברים האחרים בקבוצה, זה בפרפרזה על המשפט של עמיחי, של יהודה עמיחי, מהמקום שבו אנחנו שיפוטיים, לא צומחת יצירה.
כן.
זה לא קורה. אז אתה, כמנחה, האתגר הגדול הוא איך לתת משוב אותנטי, אגב אותנטיות, איך לתת משוב אותנטי לאנשים על הטקסט שלהם, שלא מכחד, שלא מייפייף, כי גם זה משהו שתלמידים לא מוכנים לקבל, מישהו שמייפה את האמת, מצד אחד, מצד שני, שהאווירה, הדרך שבה זה נעשה, תהיה דרך שהיא לא משתקת, אלא מגדלת.
כן.
וזה התורה של להיות בן אדם שמעודד אנשים אחרים ליצור, איך אתה מפדבק אותם בצורה שהיא מגדלת אותם. זה האתגר שכבר 19 שנה אני מנסה כל הזמן להשתפר בו. אנחנו מנסים כל הזמן להשתפר בו. זה ממש, העניין של האווירה שדיברת עליו הוא סופר, סופר משמעותי. ממש.
אתה יודע שיש חוקרת בעולמות הפסיכולוגיה החיובית, שקוראים לה פרופסור ברברה פרידריקסון, והיא מדברת הרבה גם על התפקיד של רגשות שונים בחיים שלנו, וגם מה הם מייצרים לנו. אז ככלל, אנחנו יודעים שנגיד רגשות כואבים, הם מגינים עלינו, למשל פחד מגן עלינו מפני סכנה, וכעס מגן עלינו מחוסר צדק, אבל הם גם ממקדים אותנו. כלומר, כשאני כועסת, אני ממוקדת בדיוק במה שעשית לי, ולא בעכשיו מזג האוויר, ומה קרה אתמול, ומה יקרה מחר. אני סופר ממוקדת על משהו. ומה שהיא ראתה במחקרים שלה, וגם בתיאוריה שלה, זה שברגשות חיוביים יש תפקיד אחר, יש תפקיד של הרחבה, שכשאני שמחה או סקרנית או שלווה, אז אני רואה רחב. אני רואה את התמונה הגדולה, אני רואה תחומים שונים, אני רואה דברים משתלבים אחד בשני. אחת האפליקציות של הדבר הזה ליומיום היא באמת להתאים בין סוגים שונים של משימות שיש לנו לבין מצב רוח. כלומר, אתה אומר, אני כועס, אז אני לא עכשיו אומר, אני כועס, אני לא יכול לכתוב, אלא אני כועס, אז אני נכנס לתוך איזה משהו שאני, לא יודעת, אולי אפילו עריכה של הספר, יכול להיות ראייה יותר ביקורתית וממוקדת. מחיקה. או אני עכשיו שמח ואוהב, אז אני רגע מגדיל את הדימויים ואת כזה האווירה של הספר הגדול, הרחב. ומעניין אותי אם זה משהו שאתה גם מרגיש בעבודה שלך.
קודם כל, תוך כדי שדיברת, זה התרחב בי משהו. פתאום חשבתי על זה שבעצם יש לפעמים שאלה כזאת של למה אתה בכלל, למה אתה כותב? או האם יש לך מסר? או מה אתה רוצה להעביר לאנשים באמצעות הספרים שלך? אז זו שאלה טריקית, כי גם המילה מסר יש בה משהו שהוא מאוד לא, מאוד מאיים. אם אני צריך להגדיר במהות, מה הכי משמח אותי שקורה בגלל ספרים שלי, או שקורה, או שמתרחש בגלל סדנה שאנחנו מעבירים, זה בדיוק העניין הזה של ההתרחבות. זאת אומרת, אם הצלחתי בגלל ספר לגרום לקורא שלי להסתכל על המציאות בצורה יותר רחבה, יותר מורכבת, לראות את הדברים מזווית שהוא לא ציפה לראות, אז זה ממלא אותי סיפוק. זאת אומרת, אלה התגובות שגורמות לי, אם מישהו קורא ואומר, אני אף פעם לא הצלחתי להזדהות עם סיפור של פועל פלסטיני, ודרך ארבעה בתים וגעגוע, פתאום יכולתי לראות את זה מהזווית שלו, אני מאוד מסופק. ואם לחילופין, אנשים בחול קוראים את הספרים שלי, ומבינים, אנחנו סוף סוף הבנו שישראל זה לא הדימוי התקשורתי שלה, או זה הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו, אז וגם אם תלמידים באים בסוף סדנה ואומרים, הסדנה הרחיבה את דעתנו, זאת אומרת, פתחה לנו אופציות לקיום אפילו, שלא ידענו עליהם, אז זה גם כקורא, זאת אומרת, אני אסיר תודה על ספרים שהרחיבו את תודעתי, אם אני מסתכל אחורה על ספרים שהיו משמעותיים בחיי, זה ספרים שמשהו בהם הרחיב את האופן שבו אני מסתכל על החיים. פעולת הרחבה היא פעולה שיש איתה המון משמעות.
אתה מרגיש שאתה מרחיב גם את עצמך כשאתה כותב?
קודם כל כן, מאוד. בגלל שאני בן אדם סקרן, כל ספר הוא תירוץ מבחינתי לתחקר, ותחת ההצטלה של תחקיר, אני פשוט הולך ושואל כל מה שמעניין אותי במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים. נגיד, אני מסתכל על המדף שלך, בוא נלך ספר ספר. מי שלחת ימינה, נתן לי את התירוץ ללכת לאדריכל של הגנים הבאיים, שבמשך שנים לא הבנתי מה העניין של הבאיים עם גינון, מה האובססיה הזאת עם קיצוץ כל כך אסתטי של כל מה שקורה שם בגינה שלהם. אז זה נתן לי את התירוץ ללכת ולשבת איתו יום שלם ולהבין לא רק מה העבודה שלו, אלא גם מה התיאולוגיה הזאת. זאת אומרת, מה הנימוקים הדתיים לזה. זאת אומרת, למה הבהיות קשורה לגינון?
כן.
אני הולך ממש לפי המדף שלך. המקווה האחרון בסיביר שלח אותי לשיחות עם חוזרים בתשובה, שזה תהליך שאני, כמי שגדל במשפחה חילונית, היה מרתק להיכנס לתוך נפש של חוזרים בתשובה ולהבין למה זה יכול להיות דבר נפלא עבור אנשים מסוימים. נוילנד שלח אותי לפוסט טראומה של יום כיפור, שוטטות באזורים של המושבות היהודיות של הברון הירש בארגנטינה. ארבעה בתים וגעגוע לתוך הנרטיב של הפלסטיני של 48 וכך הלאה וכך הלאה. זה כל תחקיר כזה מרחיב אותך. וגם האמפתיה. אתה חייב להיות אמפתי. מעבר לחקר הטכני של נושא מסוים, אתה צריך להזדהות. אתה חייב להזדהות. אתה לא יכול לכתוב דמות ממקום שהוא מקום ציני ושיפוטי. ניסיתי לעשות את זה, זה לא הלך. לי זה לא מצליח. כן. אני חייב להיות מהבפנים שלה. ואם אני צריך להיות בבפנים שלה, אני צריך להבין אותה ואיך היא רואה את העולם. ואם אתה מבין איך היא רואה את העולם, אז הנה, אז עוד פעם, אז התרחבת. אז בפעם הבאה שאתה תהיה בסיטואציה כזאת, מול בן אדם שהוא כמו הדמות שלך, אתה תוכל לראות את זה דרך העיניים שלו.
מעניין, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שסופרים הם הפסיכולוגים הכי טובים.
אני חושב, איזושהי תנועה שהיא מאוד שונה בין פסיכולוגיה לספרות, ואולי זאת הסיבה שלא המשכתי בלימודי הפסיכולוגיה שלי. יש בפסיכולוגיה תנועה של הכללה, היא בלתי נמנעת.
כן.
בשיחותינו המקדימות, דיברנו על כלים ועל תובנות, ובאמת אני מרגיש גם בהאזנה לפודקאסט שלך, את הרצון שלך לתת לאנשים דברים שהם יוכלו לעבוד איתם בחיים שלהם. אני זוכר גם מלימודי הפסיכולוגיה שלי, את הרצון לייצר פרדיגמות. איכשהו התנועה של הסופר היא הפוכה, אתה כל הזמן שואף לאיזה חד פעמיות. אם אני מרגיש שהדמות שלי היא פרדיגמטית, זה מטריד אותי.
כן.
אני רוצה לכתוב אנשים שיהיה מאוד קשה להבחן אותם, ואי אפשר היה לשים עליהם איזה תווית DSM-ית כזאת, איזה הבחנה פסיכולוגית שהוא בורדרליין, אז אני, במובן הזה זה תנועה קצת הפוכה, אבל הסקרנות לגבי נפש האדם היא...
ומורכבות האדם.
ומורכבות, נכון, והאמפתיה.
זה הופך אותך ליותר אמפתי ב-real life?
זה הופך אותי לפחות שיפוטי. כשאתה כותב דמויות שהן דמויות לא מושלמות, פגיעות, וכשאתה כותב דמויות כאלה, וכשאתה נחשף בסדנאות כתיבה למגוון החטאים והטעויות והפגיעויות שאנשים מביאים לחדר, אתה מאליו הופך לבן אדם פחות שיפוטי.
זה מעניין, שאתה אומר אני נהיה יותר אמפתי. מצד שני, יש לפעמים בכתיבה משהו מאוד בודד. אני זוכרת שקראתי פעם ראיון, או שמעתי, לא זוכרת, עם פרופסור דניאל קנמן, שהוא זכה בפרס נובל, והוא כתב את הספר שלו, Thinking Fast and Slow, לחשוב מהר, לחשוב לאט, שזה ספר מטורף, רב מחר, מבוסס על המחקרים שלו, באמת יצירה חשובה בחיים שלו, והוא מספר שזו התקופה שהוא היה בה הכי אומלל בחייו. וזה באמת איזה, איך קוראים לזה? באוקסימורון כזה, נכון? מצד אחד אתה מביא את היצירה שלך, את כל היכולות שלך לכדי ביטוי, אתה בפלואו, אתה נכנס למה שאתה עושה, ומצד שני, אתה צריך להתנתק מהאנשים בשביל זה.
אני לא רואים בפודקאסט, אבל אני תוך כדי שאת מדברת, אני יש לי מין כזה, אני מענהן הנהון מלא.
אתה נושם.
אני הנהון מלא, מלא הזדהות. הרגשת את זה גם בכתיבה של הספר שלך? זאת אומרת, הרגשת את ה... את המחיר הזה שאת משלמת, כי את נכנסת לתוך איזה מין תהליך...
הרגשתי שאני צריכה, בשביל באמת להיכנס לכתיבה, לתעדף אותה. כאילו, אני לא יכולה לכתוב, ניסיתי את זה בהתחלה, בלכתוב שעה פה, שעה שם, וזה לא הלך, והבנתי שאני חייבת להתמסר לזה, ולהתמסר בזה דרש ויתורים מראש, להגיד, אני עכשיו פחות פוגשת חברים, פחות עושה ספורט, פחות עובדת על הרצאות, פחות עובדת על פודקאסטים, פחות, כאילו, פחות מהכל, כדי שזה באמת יצליח לקרות, כי אני לא מצליחה לעשות את זה בבין לבין. וכשסיימתי את הספר, אז יצאתי באמת באיזו תחושה של מה עכשיו? כאילו אני קמה בבוקר בשביל מה? נוצר איזה מין ריק כזה, שנורא רציתי למלא אותו בהרפתקאות ובחברים ובדברים, וממש חודשיים אחר כך הגיעה הקורונה, שנתנה מכת מחץ לרצון שלי לאהוב ולהתקרב ולחגוג את המערכות יחסים. אז האמת שזה נושא שהוא מאוד מעסיק אותי עכשיו בחיי האישיים, העניין הזה של לשים עכשיו על זה את הפוקוס. כמו ששמתי אז על הספר, אז עכשיו זה שנת היחסים. כזה...
אני מאוד, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאת נורמלית. זאת אומרת, okay. התהליך שאת מתארת, הוא, זה ממש ככה. זאת אומרת, זה ממש ההרגשה שאתה שם עכשיו דברים בצד, ואתה תוך כדי גם מרגיש את ההקרבה. הבלבול, כשזה נגמר, החלל הריק הזה, של אוקיי, מה, מי אני עכשיו? וגם הרעב הזה לגעת בחיים עוד פעם. נלך רגע צעד אחד אחורה להנהון המתלהב שלי כשדיברת על בדידות, נתחיל מלהגיד שזה באמת מאוד קשה. זאת אומרת, לי, ולקח לי שנים להודות בזה, במובן הזה זה מקצוע שלא מתאים לי. אז אני אוהב אנשים, ואני אוהב אינטראקציה. אני זקוק לזה. 10 שנים לתוך הכתיבה, בזמן העבודה על נוילנד, וקצת אחרי הבנתי שהלכתי רחוק מדי עם ההתבודדות, ועם ההתמסרות לתוך תהליך שמרחיק אותי מהאנשים. יצא הספר נוילנד, הצליח בצורה יוצאת דופן בישראל, והייתי לא מאושר. ממש. אני ממש זוכר את הדיסוננס בין הצלחה חיצונית לבין איזו תחושה של מאוד מאוד לא טובה.
זה עצוב.
כן, זה הייתה תקופה קשה בחיים שלי. ולקח זמן להבין, ולקח זמן ליישם גם את איך קראת לזה קודם? מה היה? שינוי אסטרטגי או עזיבה אסטרטגית? זאת אומרת, להבין, אוקיי, הלכתי רחוק מדי, זה לא באמת אני, כל הבדידות הזאת, ואיך אני עכשיו מנסה לעשות, לשחק עם המינונים של הבדידות בתוך המקצוע, כדי שאני עדיין מאוד ייהנה מהכתיבה שהיא כשלעצמן, אני מאוד אוהב לכתוב. וכן אצליח לשמור על איזה בלנס בין זה לבין אינטראקציות, מפגשים. אם נגיד מישהו או מישהי מקשיבים עכשיו לשיחה, והם אומרים, אני לא יכול ליצור כי אני לא יכול לשאת בדידות, אז אפשר למצוא דרכים ליצור יחד עם אנשים. זאת אומרת, חלק ממה שאני עושה היום בשנים האחרונות, זה לפחות חלק מהשבוע שלי מוקדש ליצירה משותפת, לדיאלוג, ליחדנס, לאיזה דבר שהוא לא רק שלי. ואם אתה אדם כזה שלא, באמת היכולת שלך לשאת בדידות היא לא קיימת, אז אוקיי, אז תיצור ביחד, אז מלכתחילה תתחיל תהליך עם אנשים ולא עם עצמך. זה לא שולל את האפשרות ליצור.
כן, זה באמת טרייד-אוף ממש מורכב לעשות, כי הכתיבה, ואני חושבת שכל יצירה שדורשת צלילה פנימה, היא באמת מצריכה הרבה זמן של ריכוז. זה לא משהו של שנייה כתבתי, הלכתי, חשבתי על רעיון, המשכתי לדבר הבא, אלא זה דורש את קוראים לזה עבודה עמוקה, שזה ספר ממש נחמד של קייל ניופורט, שהוא מדבר על איך לייצר עבודה עמוקה. והאמת שבספר הזה הוא מספר על קארל יונג, הפסיכואנליטיקאי שהיה תלמידו של פרויד, שהיה ממש נוסע על אגם בשוויץ, היה לו שם מין מגדל כזה, שהיה הבית שלו, שהוא לא היה נוסע לשם לחופש, הוא היה נוסע לשם כדי לכתוב, והוא היה קם בבוקר ממש מוקדם, וכותב, ואז עושה טיול מסביב לאגם, והיה לו ממש את השגרה שלו של הכתיבה, והוא היה שם לבד. ואני תוהה גם איך אתה מייצר את הריכוז העמוק הזה, כי אפילו בבית, אתה יודע, יש ילדים, יש את הבת זוג שלך, יש דברים מתקלקלים בבית, צריך להכין ארוחת צהריים, נכון? יש חיים שמפריעים קצת לתהליך הזה.
תראי, קודם כל, לגבי חיים שמפריעים, אז היו לי הרבה חששות לפני ההורות שיהיה לי קשה לכתוב בתור אבא, באמת בשנה הראשונה של הילדה הראשונה שלי, שהיום בת 16, לא הייתי מסוגל לכתוב, בין השאר כי זה היה כל כך ממלא, זה באמת כמו התאהבות, בעוצמות שלו. אז לא כתבתי בשנה הראשונה של הילדה הראשונה, אבל היום בפרספקטיבה של הזמן, אז העובדה שאני הורה היא מאוד מעשירה את האופן שבו אני כותב. זאת אומרת, אני מאוד, לא יכול לדמיין בכלל את הספרים האחרונים שלי, בלי ההבנה של מה זה להיות הורה, וגם על הצדדים הנהדרים של זה, על הצדדים האפלים של זה, אז הם לא רק מפריעים. אותם אנשים שנמצאים אצלי בבית, הם בפירוש גם מעשירים את חיי, טוענים אותם, גם במשמעות, גם בקונפליקטים, שבסופו של דבר קונפליקט זה הליבה של הסיפור. ברמה הטכנית, גם יש פה איזה מיתוס שאנחנו חייבים לפזר במסגרת השיחה שלנו, שרק מי שיכול לבודד לעצמו שעות כתיבה, ונגיד יש לי תלמידים שחושבים שצריך להתפטר מהעבודה בשביל לכתוב, ואם אני לא מצליח לעשות את זה, סימן שאני לא סופר אמיתי, זה לא נכון. זה לא נכון, זה גם לא מעשי במדינת ישראל. זאת אומרת, זה לא מה שאני מנסה לעשות, ומה שאני גם מעודד תלמידים שלי לעשות, זה לייצר לעצמם איים שבהם הם באמת מסוגלים להיות בריכוז. כל אחד ויכולותיו, אם יש לך דיי ג'וב, אז האיים האלה יכולים להיות בלילה, או מוקדם בבוקר. מה שאני מנסה לעשות היום זה לפחות 3 בקרים בשבוע לכתוב מחוץ לבית, וכשאני כותב בבית, אז בשעות שבהם הילדים לא נמצאים, אני לא אכתוב שהילדות שלי מחוץ לדלת, אף פעם לא הצלחתי לעשות את זה, אני גם לא רוצה לעשות את זה, אז אני לא רוצה שהם ירגישו שהם מתחרות עם הסיפור, אז והדרך מבחינתי לעשות את זה, זה שזה לא יתקיים באותו זמן. באמת, העניין הוא לנסות למצוא את האיים האלה, לא לחשוב במונחים טוטליים, שאני חייב להיות, לענות לאיזה תדמית של האומן חייב להיות מנותק מהעולם. לא, אפשר לשלב את היצירה שלך בתוך החיים, ולייצר את האיים האלה. מה שכן, אני מאוד נוקשה עם האיים האלה. זאת אומרת, נגיד, ביקשתי היום שהפגישה שלנו תהיה בצהריים ולא בבוקר, כי רציתי את הבוקר.
אתה יודע, רציתי לשאול אותך, אם אתה מכיר את תסמונת המתחזה.
שתמיד חושב שהוא לא, הוא בעצם עובד על כולם.
כן.
ויום אחד ייחשף שהוא לא יודע כלום ולא ראוי.
בדיוק. אז מעבר להיכרות האינטלקטואלית, האם אתה מכיר אותה?
לא, רק וידאתי שאנחנו
לא, זה טוב שוידאת. מושג.
ברור, אני, בסדנה הראשונה שהשתתפתי בה בתור תלמיד, זה היה לפני 20 שנה, קצת יותר כבר, מנחה את יעל הדאיה, היו 8 משתתפים. ומבחינתי, כולם היו הרבה יותר מוכשרים ממני, הם גם היו יותר מבוגרים ממני בגיל, הייתי הכי צעיר בסדנה, והיה לי ברור שאני התפלחתי לסדנה, ויום אחד, מה זה יום אחד? באחד מהמפגשים הקרובים, אני יודח כמו, את יודעת, בריאליטי הדחות כזה.
כן.
והלכתי עם התחושה הזאת לאורך כמעט 2 של סדנה, זאת אומרת שאני, פשוט לא נעים להם להגיד לי, אבל אני פשוט לא ברמה פה של כולם.
והיום.
וגם נתקל את זה עם תלמידים, שלפעמים דווקא תלמידים, עולה לי בראש תלמידה, אני לא אגיד את שמה כי זה אישי, אבל גימל עוד בדויה, שניגשה אליי אחרי המפגש השני בסדנת מתחילים שלה, ואמרה, אני רוצה לעזוב, כי אני מרגישה שאני לא מבינה למה הכנסת אותי לסדנה בכלל, אני לא פה, אני לא עומדת ברמה של כולם, וזה מביך אותי. אמרתי לה, גימל יקרה, הטקסט שלך היה נהדר, והתחושה הזאת שלך היא סובייקטיבית, אני לא מתווכח איתה, אבל אין לה שום קשר למציאות, זאת אומרת, לגמרי שייכת לקבוצה הזאת, בסופו של דבר, עשתה תהליך מאוד מאוד ארוך ופרסמה ספר נפלא. לגמרי, ונהדר, ספר נהדר. יש לנו 80 בוגרים שפרסמו ספרים, וזה אהבה גדולה. אז גם אני מכיר את זה בתחילת הדרך שלי. כל פעם שאני בתוך תחום חדש, אני נכנס לתחום חדש, תמיד יש את החשש הזה. לפני 2 כתבתי מחזה בפעם הראשונה. על בסיס, זה היה אומנם על בסיס הקומה הראשונה, אבל פעם ראשונה שאני כותב מחזה, הדרך שלי להתמודד עם זה הייתה פשוט לעזר במלא אנשים. את יודעת שזה אחד מהדברים שאני הכי זוכר מהתואר בפסיכולוגיה? לא הרבה נשאר.
כן.
מהזה, אבל יש שם כמה דברים שנשארו לי. אז היה לנו קורס שעסק ב-resourcefulness, או בויסות, משהו כזה, סמינריון, וממש מצא חן בעיניי שחלק מהפרמטרים של להיות resourceful בחיים זה seeking support. לדעת ממי לבקש עזרה.
ובספרים עצמם.
לא, אני כבר לא מרגיש כמו מתחזה בתחום הספרים. לשמחתי, אבל זה גם באמת הרבה שנים.
כן, אתה אומר, הזמן עושה את שלו.
כן, עושה את שלו במובן שגם, תראי, לא, גם לא צריך הרבה בשביל זה. זאת אומרת, נגיד אם אני חושב על הספר הראשון, עכשיו זה באמת 20 שנה, זה קצת יותר קל, אבל גם הספר הראשון, אחרי שצימר בגבעתיים יצא, אם המטרה שלך זה לכבוש את העולם, אז ברור שלא, ברור שזה לא, שאתה תתאכזב ותרגיש, אבל אני בסך הכל רציתי לכתוב, ואחרי שיצא צימר בגבעתיים, שזה ספר שקנו אותו 2,000 אנשים, מתוכם 1,000 משפחה וחברים, זאת אומרת, זה מה שקרה עם הספר הזה.
אני אחת מ-2,000?
אז כנראה שאת אחת מ-2,000. אז הוא יצא, והיו איזה 3-4 אנשים שלא היו משפחה ולא היו חברים, אז עוד לא היה, אני חושב אפילו, לא היה וואטסאפים וסמסים, לא בטוח אם היו מיילים, אבל איכשהו הגיעו אליי אנשים ואמרו לי שזה היה משמעותי מבחינתם. זהו, זאת אומרת, הנה, יש תוקף למה שאני עושה בעולם. זה לא רק שלי כיף, גם יש לזה משמעות לאנשים אחרים. רוב התלמידים שלי שפרסמו ספרים, גם אם הספרים לא הצליחו, קיבלו תחושה מאוד חזקה של משמעות. מעצם זה שזה היה בעולם וקיבל תגובות.
גם נראה לי שמעצם לראות את עצמם מתמודדים עם פרויקט כזה.
כן.
גם עוזר למסוגלות העצמית.
זאת אומרת, באמת יש לנו הרבה תלמידים שפרסמו ספרים, אבל גם בן אדם, זאת אומרת, הסיבה שאני מלמד, אנחנו מלמדים כל כך הרבה שנים, זה לא כדי להפוך אנשים לסופרים בהכרח, זה בגלל שאנשים עוברים תהליכים יוצאי דופן מבחינה רגשית בסדנה. ואז העניין הזה של היצירתיות זה כלי שהם לוקחים לחיים שלהם. גם הם לא מפרסמים ספר, זאת אומרת, הם יביאו את זה לתוך מערכות היחסים שלהם. הם יצליחו לתקשר יותר טוב עם עצמם, מה הם מרגישים. הם ימצאו איזה סוג של, איזה מין מדיטציה כזאת של מה, איפה אני, מה אני מרגיש עכשיו, איזה מקום אני בחיים. זה יאפשר להם איזה מגע יותר טוב ונעים עם השפה, שזה כלי שאנחנו עובדים איתו כל הזמן. זאת אומרת, יש שם איזה זהב שהוא לאו דווקא בהישג, אלא גם בתהליך הזה של למצוא את הקול הכותב שלך.
כן, היה קודם משהו שרצית לדבר עליו בהקשר של יצירה. רצית לדבר על בעייה.
כן, עשינו איזה הפסקונת, אני מקווה שזה בסדר, אם מותר לגלות, שעושים גם לפעמים מהפסקות.
לא, זה סוד, אתה עכשיו ממש משמיד את הפודקאסט.
זה, סליחה. אז בזמן ההפסקה היה פתאום איזו דקה של בעייה, ופתאום חשבתי לעצמי כמה בעייה זה חשוב, וכמה לא מדברים על זה מספיק, וכמה זה נהיה יותר ויותר נדיר בעולמנו. זאת אומרת, אם נגיד אנשים מקדימים לפגישה היום, אז הם מיד עם הטלפון כדי לסדר את כל החיים ולענות לכל הגירויים, ואני רואה גם בהפסקות, בסדנה לפעמים, או בכלל עם חברים, כמה הטלפון השתלט לנו על החיים. כמה אפילו באירוע חברתי שבו אתה נמצא עם חברים שלך, אנשים בטלפון, זה עצוב. זה מאוד חשוב לאפשר לעצמך זמנים שבהם אתה לא עושה, במובן הקלאסי של המילה, אין עשייה, אתה לא מונחה מטרה. בהפוך על הפוך, אלה הזמנים שבהם תעשה. אלה הזמנים שבהם יצוצו רעיונות לספרים, ייפטרו בעיות בתהליך היצירתי, בין אם זה יצירה של מוצר חדש במפעל או סיפור, זה לא משנה. משהו בהרפאיה הזאת, אוקיי, עכשיו אני דווקא לא עוסק בזה, ובכלל אני לא עוסק בכלום, אני בוהה. מאפשר את התהליך התת-מודעי, שאנחנו נדרשים לו כדי להיות יצירתיים, כדי שיצוץ משהו, כדי שנופתע.
כן.
אז אני ממש מעודד את מאזיני הפודקאסט, לאפשר לעצמם, זה מאוד קשה בחיים שלנו, אבל גם בחיים שלי זה קשה, עם צורה שבה הם ערוכים.
זה נראה לי גם משהו נוירוכימי במוח, כלומר, אנחנו יודעים שתהליכי למידה והטמעה, הם לוקחים זמן, וכשאנחנו לא עושים את הפסקות, שינה, מנוחה, זמן, אז התהליכי למידה לא
מסתיימים
כמו שצריך, ואנחנו לומדים פחות, אנחנו זוכרים פחות, אנחנו מפנימים פחות.
אם נכנסנו לעניין המוח, יש פה משהו מורכב, כי המוח שלנו גם מתמכר לגירויים. יש פה עבודה מאוד מאוד חזקה של התמכרות, והוא מתמכר לפידבק המהיר. היכולת להרפות מזה, מלהסתכל כל הזמן מה עכשיו הגיע אליי מהעולם, וואו, זה קשה. זה קשה, אני רואה איך אנשים נאבקים בזה. אני רואה כמה, תקשיבי, בסדנת כתיבה, המדיניות שלנו זה אין טלפון. עם הזמן, אני מדבר על ממש משנה לשנה, או מסמסטר לסמסטר, זה נהיה יותר קשה לאכוף את זה. אנשים לא מצליחים לא להסתכל בטלפון שלהם בזמן הסדנה, למרות שהם ממש רוצים להיות בסדנה. וזה קריטי שהם יהיו בניתוק הזה, כדי שהם יוכלו באמת להיכנס למה שהם עוסקים בו. אז זה מאבק, ואנחנו לא מבטרים, וזה נובע מתפיסה שזה חייב להיות ככה, זה חייב להיות שם איזה מרחב שהוא לא בדוינג, כדי שתעשה את הדוינג היצירתי.
טוב, הייתה שיחה ממש ממש מעניינת ומשמעותית.
אני מקווה שהיא גם תהיה משמעותית למי שיאזין לנו, זאת אומרת, באמת אדגיש שוב את מה שנאמר, אבל זה, לא יודע, משום מה זה נורא חשוב לי להגיד את זה, מי שמקשיב עכשיו, זה לא, אני חושב שהדברים שדיברנו עליהם לא נועדו רק למי שרוצה לכתוב ספרים, או למי שרוצה להיות אומן. זה ממש גם לכל אדם שרוצה אלמנט של יצירה בחיים שלו, אפילו אלמנט של יצירה אצל הילדים שלו. זאת אומרת, אפילו אם נגיע לזה מהאזור של הורות, הורים שרוצים שילדים שלהם יהיו יצירתיים, אני חושב שנגענו בכמה נקודות שיכולות להיות מעניינות.
לגמרי. דיברנו על העניין של להיעזר באנשים אחרים, בין אם זה בשיחה ובין אם זה בהשראה. דיברנו על העניין של השעות המרוכזות, נכון? שאתה סיפרת שאתה שומר אותם. בכלל, אותנטיות על העניין של אם זה לא לגמרי זה, אז מרגישים את זה. ואין לזה מספיק נשמה בשביל להמשיך לחיות ולהתפתח. דיברנו הרבה על הפגיעות שבתהליך הזה של כתיבה ולשים את עצמך שם בחוץ למול הביקורות יגיעו, ואין מה לעשות בכל יצירה. יש תמיד לאנשים מה להגיד, וגם הביקורות שלנו, מבפנים שהן הרבה פעמים אפילו גרועות, גרועות יותר.
אני ממש, זה, מחזיק אצבעות לספר שלך.
וואי, ממש, וואי, אם יש כל לבוא מחזיק אצבעות
כן,
לספר
זה,
שלי.
כן, לא, זה ממש, אני הייתי מעורב רגשית כבר.
כן,
אני,
וואי, וואי.
כן,
איזה כיף לי.
שיעשה בעולם מה שאת רוצה שהוא יעשה.
הלוואי.
וגם, קחי בחשבון שזה אגב סבלנות שדיברנו עליה הרבה פה, זה גם, זה לוקח זמן. זאת אומרת, לא תמיד אתה יכול להתחלה לראות את ההשפעה של ספר. פתאום שנה אחרי תקבלי איזה מכתב שיעדהד לך את מה שהתכוונת לעשות, פתאום באיזה מפגש מקרי זה יגיע, באיזה אופן זה היה משמעותי, מה שעשית למישהו אחר, זה גם סבלנות.
זה יופי, תודה. מה אתה רוצה לאחל לעצמך כיוצר?
בכל החיים לפניו של אמיל אג'אר, שהוא בעצם רומן גרי, יש איזו שאלה של חוזרת, האם אפשר לחיות בלי אהבה? אז אני חושב שהשאלה, שאלה מעניינת לא פחות, זה האם אפשר לחיות בלי כמיהה, בלי רעב. באיטלקית, המילה היא דזידרי, זאת אומרת, דזידרי זה גם תשוקה, זה גם דיזייר, זה גם משאלה, וזה גם רצון. אז אני חושב שזה מה שאני מאוד מאחל לעצמי כל הזמן, להיות עם איזה דזידרי כזה, עם משהו שאני מאוד, שאני רוצה לעשות, שאני רעב לחקור, שאני סקרן לגלות, זה מה שאני מאחל לעצמי.
איזה יופי. אני מנסה לחשוב איך לסכם את הדבר הזה.
זה כיף שאני לא זה שצריך לחשוב על זה. לבחור סוף זה הכי קשה בסיפור.
כן? זה הכי קשה לבחור סוף?
סיוט.
באמת? איך אתה עושה את זה באמת? אם כבר זרקת לנו את האנקדוטה הזאת?
אני עושה כמה סופים.
ואז אתה בוחר?
ואז אני נותן לזה לנוח, ואז אני חוזר ורואה איזה מהם קורה לי כסוף האמיתי, כסוף האותנטי, כסוף המוזיקלי.
מעניין.
הסוף זה נקודה, יש בה משהו שכמעט מצמית מבחינת תהליך היצירה, כי אתה אומר, הנה, עכשיו הרגע, עכשיו אני בוחר עם מה אני משאיר את הקורא, וגם אני ממשמע מלשון משמעות. כן, אני משקיע הרבה בסופים, אני גם לא בטוח שתמיד הצלחתי, זאת אומרת, קבל הרבה תלונות על הסופים של הספרים שלי.
אתה הרבה משאיר אותם פתוחים.
נכון, שזה... זה גם החלטה.
כן.
כי סוף פתוח נותן לקורא בעצם להיות פעיל יותר בעיניי. זאת אומרת, הוא משאיר מרחב יותר גדול של השלכה, ומרחב יותר גדול של אפשרויות. אז אני הרבה פעמים עושה סופים פתוחים, ומקבל על זה תלונות מהאנשים שרוצים שהספר יסדר להם את החיים.
כן.
סורי, לא יקרה.
אז אולי נסיים עם ציטוט שהוא בעיניי מתחבר לנושא של סוף.
כן.
יש לך אני חושבת שהוא גם מנוילנד, מעניין שאני מצטטת משם הכי הרבה, שזה מעטים מקשיבים באמת, ורבים מכינים בקרבם את המשפט הבא, עוד לפני שסיימת את שלך. ודווקא בסוף המשפט, נאמרים הדברים החשובים באמת. מקווה שלא שיניתי שם שום דבר.
נשמע טוב.
אוקיי, אז ויש לי עוד סוף שנקליט, הנה.
הנה.
נלך על הגישה
מעולה.
שלך, עוד ציטוט
צופים,
ששמרתי פה שאני מאוד מאוד
יופי.
אהבתי. לא מנוילנד, מארבעה בתים וגעגוע. אני רוצה להתפעם מהדברים הקטנים. מללכת יחף על החול, מהוואפל של הגלידה, ממקלחת קרה בקיץ, מגרפיטי צבעוני על קיר מלוכלך. ממוזיקה חדשה שאני לא מכיר, מלא להתגלח, מלהתגלח אחרי שהרבה זמן לא התגלחתי, ולהעביר את היד על הלחי החלקה. אני רוצה להתרגש מכל הקטנות האלה, לא לתת להן לעבור לידי.
וחוץ מזה,
כן.
הוא אומר בסוף, אני רוצה הביתה.
כן.
זאת אומרת, זאת שורת הסיום של הספר, זה גם מתחבר לדבר הראשון שאמרת. בתחילת השיחה שלנו אמרת לה, מה זה הבית אם לא המקום שיש לנו לחזור אליו.
כן. אז ממש תודה רבה על השיחה הזאת ועל ההזדמנות להיפגש איתך. ואני בטוחה שמאזינים ייקחו מזה הרבה מחשבות על יצירה וגם רעיונות לביצוע. וספר לנו קצת איפה אפשר למצוא אותך לסדנאות.
סדנאות נקראות סדנאות הבית, ואפשר למצוא אותם בקלות, בגוגל, בפייסבוק. בפייסבוק יש גם עדיין הרצאה שלי שנקראת 10 תובנות על תהליך הכתיבה, שהיא ממש יותר פרופר מקצועית כזאת, של דברים למי שמתעניין בכתיבה. ואפשר למצוא את ספריי בחנויות הספרים.
כן.
ומדי פעם אני גם נפגש עם קהל, זאת אומרת, אני אוהב את המפגשים האלה, אז זה הושעה עכשיו לשלושה חודשים, אבל בימים רגילים, אז יש אפשרות פשוט לבוא ולשאול שאלות, ולעשות את זה יותר אישי.
מעולה. יופי, אז אני שמחה שהגעת, ואני מקווה שהיה לך כיף להיות פה.
היה תענוג.
תודה רבה רבה לך, ותודה לכם המאזינים, שהקשבתם לעוד פרק בחושבים טוב, ושלחתם שאלות, ושמחתם איתי על המפגש הזה, וצפרו בקבוצת הפייסבוק, איפה הפרק הזה נגע בכם, מה אתם לוקחים, אם יש משהו שאתם הולכים לשנות, או לשלב, או להתחיל בתהליך היצירה שלכם, אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע. ובהזדמנות הזאת אני גם שמחה לבשר שחוזרים להרצאות face to face, זה גם משהו שאני ממש התגעגעתי לעשות כבר, אני כזה לפעמים לא בטוחה שאי פעם עשיתי את זה מרוב שעבר הרבה זמן מאז ההרצאות הקודמות, אז מוזמנים להיפגש פנים אל פנים סוף סוף ב-22 ביוני בתל אביב, בהרצאה ללא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות וליצור יותר שקט נפשי. אז שזה כל זה יכול להיות מאוד קשור לתהליך היצירה שדיברנו עליו. אז תודה רבה רבה לכם, ומקווה שנהנתם. יאללה ביי!